הכל חי אונליין, 93fm.co.il.
מתוך פירוש רבנו בחיי, על פרשת השבוע שקראנו השבת, פרשת שמות, מוקדש ליהודי צרפת. והנה הסנה בוער באש, והסנה איננו הוקל. ירמוז הסנה לעם השפל, אשר ברזל באה נפשו, והוא בוער תמיד באש הצרות, והצרות יקיפוהו מכל צדדיו, וראוי שיחלה בצרותיו, והוא עומד ומתקיים בין האויבים בדרך המופת, ואיננו הוקל. ומראה הסנה רמז לעם ישראל, ישנם תקופות כשעם ישראל בוער באש הרדיפות והצרות, כסנה הזה, הבוער באש, אבל אין להתייאש, כי הסנה איננו הוקל, עם ישראל חי וקיים בזכות תורתו.
הסנה בוער, הסנה בוער, הסנה בוער באש. והנה הסנה, והנה הסנה, הסנה בוער, הסנה בוער, הסנה בוער באש. והנה הסנה, הסנה בוער, הסנה בוער, הסנה בוער באש. והנה הסנה, והנה הסנה, הסנה בוער, הסנה בוער, הסנה בוער באש. והסנה
והנה הסנה בוער באש והסנה איננו קל. שלום לכם, בוקר טוב, שבוע טוב, יום ראשון כף בטבת תשע"ה, 11 בינואר 2015, באולפן ידידיה מאיר עם מוטי קופפר הטכנאי, עם הכותרת הראשית, כמובן יהדות צרפת באבל, ויחד איתה בעצם יהדות כל העולם. לא נשחזר פה לפרטי פרטים את כל מה שהתרחש ביום שישי, ממש לפני כניסת שבת, בחנות האוכל הכשר. 4 יהודים נרצחו שם, השם מקום דמם, או שממשלת ישראל יוצא הבוקר לפריז, בנימין נתניהו יחד עם אביגדור ליברמן, נפתלי בנט ואלי ישי, להשתתף בעצרת ענקית שתיארך שם. הנרצחים יובאו ארצה בהמשך השבוע, כנראה שביום שלישי תתקיים בירושלים הלווייתם, והכותרות בעיתונות החילונית הן טרור בצרפת, אבל בעיתונות החרדית מיטיבים לתאר את מה שקרה. הנה למשל הכותרת הראשית של עיתון המבשר, צרפת, 4 יהודים, השם יקום דמם, נעקדו על קידוש השם במרכול יהודי בפריז בעת שערכו קניות לכבוד שבת קודש. הנה מה שמדווח משם בועז ביסמוט, הוא נמצא עם הקהילה היהודית בפריז, והוא כותב כך בעיתון שלו, ישראל היום, הפעם האחרונה שבה ראיתי יהודים מתפללים בבתיהם, מכיוון שפחדו לצאת החוצה, הייתה ב-2010 בעיר ריידה בתימן, לאחר שבנו של הרב נהרי נרצח שם על ידי שכן מוסלמי. בחלומי האזוי ביותר לא דמיינתי שכעבור 4 שנים בלבד תצפה לי אותה חוויה בדיוק בפריז. סמוך לכיכר הרפובליק, זמן קצר אחרי חילוץ בני הערובה היהודים שלשום, הוזמנתי להתפלל בדירה פרטית. מומלץ שלא לפתוח את בית הכנסת, כך נאמר ליהודים בשיחת טלפון שיזמו השלטונות עם מנהיגי הקהילות השונות ועם רבנים. למרות השבת והחובה לשמוח, כבר נכחתי בתפילות שמחות יותר בחיי. ראיתי בפריז, כפי שראיתי פעמים רבות בעולם הערבי, יהודים מודאגים. 9 בינואר 2015, ערב שבת פרשת שמות, ייזכר כיום שחור בתולדות הרפובליקה הצרפתית. ב-9 בינואר 2015 כבר התייחס נשיא צרפת פרנסואה הולנד בנאומו לפיגוע במרכול היהודי בפריז כציטוט מעשה אנטישמי נורא. רוז'ה קוקרמן, נשיא הקריף, ארגון הגג של יהודי צרפת, אומר, כבר אמרתי שיהודי צרפת בסכנה. הוא עומד לא הרחק מהמרכול היהודי, חרד לגורל בני הערובה היהודים. ב-2006 הוא אומר, כאשר אילן חלימי נחטף, עונה ונרצח, אמרתי שיהודי צרפת בסכנה. ב-2012, כאשר היה הפיגוע נגד בית הספר אוצר התורה בטולוז, שבו נרצחו 3 ילדים והורה, חזרתי ואמרתי זאת. צריך להבין שמתנהלת כעת מלחמת תרבות אמיתית נגד צרפת, הדמוקרטיה והערכים שלנו, על הכוונת של הג'יהאדיסטים, והיהודים נמצאים גם הם בחזית, כי הם חלק מהערכים שמנסים להרוג. מבחינתי אנחנו כעת נמצאים בעיצומה של מלחמת עולם שלישית, שנערכת בסוריה, בעיראק, במאלי, והיא זולגת למקומות שונים בעולם, והגיעה כעת גם לצרפת. הקהילה היהודית גם ככה עצבנית, והאירועים האלה רק יגבירו את רמת החרדה. המצב חמור, זאת מלחמת ג'יהאד אמיתית נגד העיתונאים, נגד חופש הביטוי, נגד הסמלים של הרפובליקה כגון השוטרים, ונגדנו היהודים. בועז ביסמוט מתאר, הסתובבתי שלשום ברחבי פריז, הקהילה היהודית בצרפת לא הייתה מופתעת ממה שאירע. שמעתי כאן יותר מפעם אחת בשנים האחרונות שהתעצמות האנטישמיות והפיגועים שינסעו על גליה עם רק עניין של זמן. לא ראיתי הפתעה בסוף השבוע בפריז, אבל ראיתי דאגה אמיתית ועצר ורב. שלשום בשעה 2, זמן קצר אחרי ההשתלטות של המחבל על המרכול הכשר, נתבקשו הסוחרים באזור לסגור את עסקיהם, גם באזור הטקסטיל שבו עובדים יהודים זרים, שבו עובדים יהודים רבים, התבקשו היהודים לסגור את עסקיהם. ג'ו מרציאנו, סוחר עתיק, שאותו פגשתי בתפילת ערבית של שבת, אמר לי שאין טעם לקחת סיכונים נוספים. בני בן ה-17, הוא אלוף צרפת בקרב מגע, הוא אמר, בקרוב הוא יעשה עלייה, אחרי מה שקרה אתמול, אני מעריך שמספר העולים כאן רק ילך ויגדל, עצוב לראות שאין לנו מה לחפש כאן. בסמוך אליו אני פוגש בתפילה גם את מישל אדרי, גם הוא בעל עסק, גם אני רוצה לעשות עלייה, הוא אומר, אבל כשאני ארצה, אני רוצה לעשות עלייה, ולא שהג'יהאדיסטים יחליטו עבורי. וזה הדבר המקומם בסיפור הזה, אני אוהב את צרפת, גם ילדיי, אז למה אני חייב פתאום לקום ולעזוב, כי קיים חשש לחייהם. ריימונד חדד, הבעלים של המסעדה היהודית המיתולוגית בול רוז', הוא סירב לענות לדרישת השלטונות, והוא, בניגוד לרבים אחרים, השאיר את המסעדה שלו פתוחה, והוא אומר, ביקרתי במקום אתמול, מספר בועז ביסמוט, וחדד הסביר לי שאומנם המסעדה קשרה, אבל חלק מהעובדים ערבים והמסעדה עצמה צרפתית, ולכן אין שום סיבה לסגור את המסעדה בצרפת. אם שלשום נותרו בתי הכנסת הגדולים של פריז סגורים, הרי אתמול, כלומר בשבת, כבר ביקשו לחזור לשגרה, אחרי ליל שבת, אחרי קבלת שבת, שבה בתי הכנסת היו סגורים. הגעתי לתפילת שחרית בבית הכנסת העתיק ביותר בפריז, והרב מרדכי רוטנברג מבית הכנסת הזה אמר, אני יודע שאתם רוצים שיגיד לכם אם אתם צריכים לעזוב או להישאר, אני באמת לא יודע. מתפלל אחד ביקש להזכיר לי שרק במלחמת העולם השנייה נסגרו בתי כנסת בפריז. שים לב לאיזו רמה של עוצמה אפשרה הרפובליקה הצרפתית לג'יהאדיסטים להגיע. אני מקווה שהם יתעוררו, אבל אני בכלל לא בטוח שזה יקרה. בקיץ הזה ראינו כיצד מוסלמים וימין קיצוני הולכים יד ביד נגדנו ברחובות פריז. היהודי הוא המטרה הקלה ביותר, ובעיקר המטרה הראשונה. מובן שהתקשורת בצרפת תרמה לכך שעשתה דמוניזציה של ישראל, והיהודים כמובן אחראים לכל מה שישראל עושה מבחינת המוסלמים כאן. ביום שישי בכיתי, ואני כבר ילד גדול בן 60, אני מן הסתם הולך לעלות ארצה, אבל לא כך חשבתי לעזוב את צרפת. חבר הפרלמנט הצרפתי מאיר חביב הגיע אתמול אפו לתפילה, ומקווה שעכשיו יבינו יותר בצרפת שישראל היא חלק מהפתרון ולא מהבעיה, ושהמלחמה בחמאס היא במסגרת המלחמה נגד הג'יהאדיסטים בעולם בכלל ובצרפת בפרט. כאן העדיפו להתעסק בפרלמנט עם המדינה הפלסטינית ולהעצים בכך את המתח ברחובות נגד היהודים, כך אומר חבר הפרלמנט הצרפתי יהודי מאיר חביב. וכשיוצאת השבת, מיד בצאתה התקהלו אלפי יהודים ולא יהודים מול המרכול כדי להביע הזדהות עם הקורבנות. במהלך ההפגנה שרו אלפים את ההמנון הצרפתי, והיהודים אחר כך נשאו קדיש. בצעד נדיר הגיע למקום גם ראש ממשלת צרפת ושר הפנים. הוא אמר, אני חושב שהתגובה לאחר הפיגוע בטולוז לא הלמה את גודל האירוע, כך הוא הודה ליהודים שנמצאים שם. אגב, הוא עצמו נשוי ליהודיה, והיום בבוקר יקבל נשיא צרפת פרנסואה הולנד את ראשי הקהילה היהודית. מאוחר יותר תצעד צרפת במצעד האחדות. יש להניח כי אחרי התהלוכה הפילוג ישוב לרחוב. שלשום הפצע נפתח ויש הרבה מוגלה ברחובות, כך בועז ביסמוט שהיה בשבת האחרונה עם הקהילה היהודית בבית הכנסת, בבתי הכנסת בפריז. אנחנו יוצאים להפסקת פרסומות ראשונה, אחריה קצת על ההרוגים, על הנטבחים בטבח הזה, במרכול הכשר בצרפת, וגם על הקריאה של ראש הממשלה ובעצם של כולם ליהודי צרפת לעלות ארצה.
עכשיו איתכם, התעוררות, תוכנית בוקר עם ידידיה מאיר.
אפס שלוש, 5-5-4-1, זה המספר לתגובותיכם באמצעות איגרת של ממש, פאקס, על מה שנאמר או יאמר כאן. אתם יכולים גם ליצור קשר דרך אתר כל חי, שם תוכלו למצוא הקלטות של התוכניות ושל הפינות כאן. עכשיו 7:24, ובסוף השבוע הקשה כל כך בצרפת, מסמנים את האירוע הזה כנקודת שבר בין יהדות צרפת לצרפת כולה, למה שקורה שם, אבל לסנה בטלי הוא אדם שככה קצת שובר את הסטיגמות במעשים שלו, הוא גילם את התקווה לזה שבכל אופן הרוח האנושית גוברת על כל המלחמות, הוא בן 24, הוא מוסלמי, שעובד כבר 4 שנים בהיפר קשר, באותו סופרמרקט יהודי, והוא היה שם ביום שישי כשהמחבל פרץ למקום, ואז בלי להסס, ותוך ידיעה שאם הוא יתפס תשקף סכנה מיוחדת לחיים שלו, הוא הוביל 6 מהלקוחות אל חדרי הקירור שבקומה התחתונה, וכך הוא הציל את חייהם, אחרי שהשוטרים פרצו למקום, חיסלו את המחבל ושחררו את בני הערובה, הוכתר העובד המוסלמי לגיבור היום. הוא אומר, אני מוסלמי מאמין, ואפילו הייתי מתפלל בחנות, אנחנו מסתדרים מצוין בינינו, אני והיהודים, והפיגוע הזה מאוד כואב לי, אני בשוק מאז שזה קרה. כשהמחבל נכנס לחנות, אותו בטילי עסק בסידור הסחורה, פתחנו את הסופרמרקט ב-8 בבוקר, נערכנו ליום עמוס, מכיוון שביום שישי כולם באים לעשות את הקניות לשבת. זמן קצר אחרי השעה 12:30 ירדתי לקומה התחתונה כדי לסדר את המלאי. כעבור כמה דקות שמעתי פתאום יריות, כעבור כמה שניות התחילו לרדת למטה בריצה לקוחות ועובדים אחרים של הסופר. שאלתי אותם מה קרה, הם אמרו שיש למעלה אדם חמוש בקלצ'ניקוב. הוא לא איבד את האשתונות, ניסה להרגיע את הלקוחות המבועלים. אמרתי להם שאסור שהמחבל ישמע אותנו כדי שלא ירד לכאן, ואז הראיתי להם שיש לנו 2 חדרי קירור בקומה התחתונה, אחד לבשר והשני למוצרי חלב, ושאפשר לנעול אותם ממפתח. פתחתי את 2 חדרי הקירור, הכנסתי לכל אחד מהם 5 אנשים בערך, ביקשתי מהם שיהיו רגועים ושיחבו את מכשירי הטלפון הנייד כדי לא לעשות רעש. אחר כך קיביתי את האור בקומה, נעלתי את חדרי הקירור של מוצרי החלב, ונכנסתי לחדר הקירור של הבשר, ושם במקררים, בשעה שהמחבל עשה את מה שעשה למעלה, הצליחו אותו עובד מוסלמי ובני הערובה לשמור על קור רוח, היינו רגועים יחסית. לא הכרתי את האנשים שהתחבאו איתי, אלא היו בעיקר לקוחות וכמה עובדים שאני לא ממש מכיר כל כך טוב. אחרי כמה דקות, אחרי כמה זמן, דווקא על הדלת של חדר הקירור, אחת הקופאיות אמרה שהמחבל דורש שכולנו נעלה למעלה, ושאם לא נעשה זאת הוא יהרוג את כל מי שנמצא בקומה העליונה, ואחר כך ירד למטה ויחסל את כולנו. ההודעה הדרמטית הזאת הותירה את בני הערובה מבולבלים, דיברנו על זה בינינו ולא הצלחנו להחליט מה לעשות. חלק חשבו שכדאי לעלות, חלק אמרו שעדיף שנשאר למטה. בסופו של דבר 2 עלו, לכוכב ועובד של החנות. בשלב זה החלטתי אומר לעשות מעשה, הצעתי לבני הערובה לצאת דרך דלת החירום. הם לא רצו והעדיפו להישאר ולחכות למשטרה, אבל אני פחדתי שהשוטרים בחוץ לא יודעים שיש גם אנשים שמסתתרים בקומה התחתונה ולא יודעים שצריך לבוא לחלץ אותם. לכן החלטתי לקחת את הסיכון ויצאתי החוצה. ההימלטות של אותו עובד התגלתה כסיוע משמעותי לכוחות הביטחון. אחרי שיצאתי ומספר, הגעתי מהר אל השוטרים שהמתינו בחוץ. כשהם הבינו שאני הגעתי מבפנים, הם ביקשו ממני לצייר את המבנה של החנות, אז ניסיתי לעזור להם כמה שיותר, תיארתי את היפר קשר כמיטב יכולתי, נשארתי איתם עד הסוף כדי לסייע, ועזבתי רק אחרי שפינו את הפצועים לבית החולים. ואחרי האירועים האלה וההצלה, לא מעט בזכותו, הוא לא מסוגל לחשוב רק על דבר אחד, חברו לעבודה, יוהן כהן, שנרצח על ידי המחבל, אני כל הזמן חושב עליו, הוא היה בחור נהדר, כל כך עצוב לי עליו, כך מספר אותו גיבור יום מוסלמי שהציל יהודים שם בסופר בפריז. 4 הנרצחים במצור על המרכול הזה הם יואב חטב בן 22, פיליפ ברארם בן 39, יוהן כהן בן 20 שהזכרנו עכשיו, ופרנסואה מישל סעדה בן 64. אתמול אחת בטיסה מתוניסיה, הרב בתו חטב רבה של אחת השכונות הגדולות בתוניסיה ומנהל בית הספר היהודי שם, אביו של יואב חטב, הוא אמר, טיפלתי בחיים שלי בכל כך הרבה ילדים, הקדוש ברוך הוא היה צריך לדאוג גם לבן שלי, קיבלנו את גזירת השם באהבה, זה קשה מאוד מה שאנחנו חווים, הבן שלי בא לצרפת כדי לסיים את לימודיו, ובסוף השנה תכנן לעשות עלייה, ביום שלישי בבוקר אני אתמון אותו בבית הקברות גבעת שאול בירושלים. זה המקום הכי טוב שהוא יכול להיות. האנשים שהרגו את הבן שלי הם שונאי ישראל ושונאי יהודים. הם לא השתנו אף פעם. גם משפחת סעדה וברם ביקשו שיקיריהם יתאמנו כאן בארץ. שגרירות ישראל בפריז מטפלת בהעברת הגופות, כשהשאיפה היא להעביר אותם לישראל ביום שני. ז'יל טייב, סגן נשיא הקריף, ארגון הגג של יהודי צרפת, שליווה את משפחות הקורבנות, אמר ששלטונות צרפת מאוד מסייעים להם. מסתמן זה מה שמסתמן, כפי שאמרנו בתחילת השעה, שהלוויה ההמונית תתקיים כאן ביום שלישי. אתמול הוא אומר, נודע לנו מהחקירה כיצד נהרגו הצעירים. למעשה המחבל הניח את האקדח שלו והשניים קפצו על האקדח. יואן ניסה לטפל אותו ללא הצלחה והמחבל ירה בו מטווח קצר. גם פרנסואה מישל נהרג בפיגוע, שנהרג בפיגוע, הוא יליד טוניס, הוא גמלאי, יש לו שני ילדים שמתגוררים בישראל. קורבן נוסף, פיליפ ברם, הוא אחיו של רב ידוע בצרפת. הארגון הזה של יהודי צרפת, ממנו נמסר שהם נרצחו בדם קר ללא רחמים, רק מכיוון שהיו יהודים. חייהם, כמו חייהם של העיתונאים בשרלי אבדו, נקטעו על ידי ג'יהאדיסטים שמוזנים משנאה ואנטישמיות. ראש הממשלה בנימין נתניהו יטוס הבוקר לפריז, שם הוא השתתף בעצרת נגד הטרור בהשתתפות מנהיגים מהעולם. נתניהו קרא אתמול יהודי צרפת לעלות לארץ. מדינת ישראל היא לא רק המקום שאליו אתם מתפללים, מדינת ישראל היא גם הבית שלכם. זמן קצר אחרי צאת השבת מסר נתניהו הצהרה בפני המצלמות ואמר, ארגוני הטרור של האסלאם הקיצוני נושאים שמות שונים ומגוונים, אבל כולם מונעים מאותה שנאת דמים ומאותה קנאות. אם נתעלם מהעובדה שמדובר באסלאם קיצוני שמדבר על אחדת התרבות המערבית כולה והעם היהודי בכלל, אז מה שאנחנו רואים בפריז זו רק ההתחלה. אתמול נתניהו נפגש עם שגריר צרפת בישראל, אחר כך דיבר בטלפון עם נשיא צרפת פרנסואה הולנד והביע הזדהות, הציע כל סיוע שידרש. תחילה נתניהו לא היה אמור לנסוע, וגורמים במשרד ראש הממשלה הסבירו שהאפשרות להשתתף בעצרת נבחנת, אבל בשל הקושי בהבטחת ראש ממשלת ישראל באירוע שכולל צעדה ברחוב, בייחוד בלוח זמנים קצר, אז כנראה שהדבר לא יתאפשר. אבל בסופו של דבר, ויש שאומרים שאחרי שהוא ראה שכל המנהיגים של המפלגות המתחרות כמו ליברמן, נפתלי בנט, גם אלי ישי יוצאים לפריז, אז נעשה מאמץ וכן, ראש הממשלה יצא היום לפריז. נשיא המדינה ראובן ריבלין שוחח אתמול עם מנהיגי ארגון הגג של יהודי צרפת ואמר, אני מחזק את ידיכם, מדינת ישראל, אני מדבר לא רק כנשיא מדינת ישראל אלא כנשיא העם היהודי כולו, כולנו כאן בישראל עמומים וכואבים איתכם, משתתפים בצער המשפחות שנפגעו כולם, בצער הקהילה היהודית ובצער העם הצרפתי. וזה השיר שמתאים ליהודי צרפת הבוקר ומתאים לכולנו, והביצוע של יעקב שווקי הוא מתוך הופעה חיה שם בפריז.
Yeah. נשמע אתכם כולם.
אם לא עלה את ירושלים, על ראש שמחתי, שווקי, בהופעה חיה עם יהודי צרפת, שם בפריז, אפשר היום לומר, אם לא אעלה אל ירושלים. אנחנו יוצאים עכשיו להפסקת פרסומות אחריה אל הפריימריז בתקומה היום ובבית היהודי ביום רביעי בהמשך השבוע.
עכשיו איתכם, התעוררות, תוכנית בוקר עם ידידיה מאיר.
עכשיו 7:46, בואו נעבור אל הפוליטיקה, היום פריימריז בתקומה, בהמשך השבוע פריימריז בבית היהודי. נתחיל אולי דווקא מהסוף להתחלה, כי הפריימריז הם ביום רביעי, יש עוד 3-4 ימים, אבל את ה, באמת, ה, לא יודע איך להגדיר את זה, פסטיבל, היסטריה, בסביב המפלגה, אפשר לראות טוב טוב כבר כמה שבועות, בעיקר בעיתוני פרשת השבוע, אטרף, אולי זאת המילה המדויקת בעברית שיחה, בסך הכל הגישו לא פחות מ-42 איש, מתוכם 11 נשים, מועמדות לפריימריז של המפלגה, שהסקרים מנבאים לה בין 15-18 מנדטים, אז לאור המספרים האלה, 42 אנשים, על מפלגה שמצפים לה בין 15-18 מדטים, אז למעשה זהו מספר גדול מאוד של מועמדים שמתחרים על 7-8 מקומות ריאליים. למה? כי יש הסכם, כידוע, עם מפלגת האיחוד הלאומי, עם תקומה שעוד מעט נדבר עליה, שרצה במשותף עם הבית היהודי ובעקבות השריונים השונים של המקומות. הרי במסגרת ההסכם של תקומה, האיחוד הלאומי, אורי אריאל, עם נפתלי בנט, סוכם שאורי אריאל יהיה במקום השני ברשימה, ואז למפלגה שלו ישוריינו 3 מקומות נוספים. לאנשים של בנט שוריינו עוד 4 מקומות, אז בעצם מה שיוצא זה שלמרות הפסטיבל הגדול של הדמוקרטיה בבית היהודי וכל הבזבוז על הפרסומות ועל התמונות, עוד מעט נדבר גם על זה, אבל בעצם כל המתמודדים, למרות האווירה שאין, הבית היהודי הולכת לקבל 120 מנדטים, לא, זה קצת פחות, וגם אם זה 120, אז יש שם המון מקומות משוריינים. עקיבא נוביק כותב במוצאי שבת כך, זו שבת רביעית ברצף, שאני תופס את הראש מול עיתוני המגזר ולא מאמין. 40 עסקנים דתיים ודני דיין אחד, זורקים כל שבת את החסכונות שלהם לפח, תמורת הזכות להיבחר, למקום לא ריאלי בבית היהודי. המתמטיקה מאוד פשוטה. ב-18 המקומות הראשונים, יש רק 4 מקומות שלא משוריינים לתקומה, לנשים, לכוכבים של בנט, או למזכ"ל המפלגה ניר אורבך. על 4 המקומות האלה מתמודדים 5 ח"כים מכהנים, ועוד שורה ארוכה של מועמדים, שאם 1-2 מהם יתברגו ברשימה, זאת תהיה הפתעה גדולה. אבל זה לא מפתיע, לא מפריע לאנשים, פשוט לשפוך מאות אלפי שקלים, ולהשקיע יחד מיליונים בקמפיין טיפשי ומיותר. המרוויח היחיד מכל זה הוא נפתלי בנט. כבר חודש שכל העיתונות המגזרית מפוצצת בתמונות שלו, בלי שהוא משלם על זה שקל. כולם רוצים לפרסם תמונה שלהם איתו, או ציטוט תמיכה ממנו. אגב, ציטוט שהוא מעניק לכל אדם חי שבמקרה חולף בקרבת משרדו. מבקר המדינה לא יצטרך לחקור הפעם את מימון הקמפיין של הבית היהודי, כי פשוט 40 פריירים מתנדבים כבר חודש לממן את בנט מכיסם. כך הוא כותב. זה יקרה, זה נראה עד ליום רביעי. וחוץ מהעיתוני פרשת השבוע, יש כמובן את הסרטונים הוויראליים, כך הם נקראים, שעוברים ומתרבים, ורבים באמת נחשפים אליהם, אבל הרב המחנך יונה גודמן לא כל כך מרוצה מהתופעה. הוא כותב בערוץ 7 שהציפייה הפשוטה שלנו זה שכל מועמד בציונות הדתית יציג את משנתו ואת עמדותיו בסוגיות הסבוכות שניצבות על סדר יומנו הציבורי, אבל במקום זה אחד עושה פרודיה על סרטי אימה שמתרחשים ביער אפל, והשני עושה חיקוי של פרסומת למעדני חלב, אחד מגייס שחקנים מעולם הקומיקס הבדיוני, ואחד מדמה את עצמו לשריף במערב הפרוע. המיצוב הזה מביא למצב שבו המסרים עצמם שאמורים להיות לב ההסברה של המועמדים והגורם המרכזי בהכרעותינו מוצגים בצורה פשטנית ושטחית. במחשבה שנייה הוא אומר, בעומק הדברים, האמת עם המועמדים, הם צודקים. בלי מעטפת של סרטונים פשטניים, רוב הציבור פשוט לא היה תורח להקשיב לתוכן דבריהם. היושר מחייב להודות שרמת הסרטונים מלמדת עלינו יותר ממה שהיא מלמדת על המועמדים, והם מטבעם מלמדים רק קצת על המועמד, על עמדות המועמדים, אבל הם מלמדים המון על העולם הרוחני שלנו ושל ילדינו. אנחנו דור שלא מוכן להתאמץ כדי לקרוא מאמר שלם, ולו של המועמדים שאנחנו שוקלים לבחור לייצג אותנו בכנסת. דור שצריך לדבר אליו רק בסיסמאות קצרות וקליטות. ילדינו חיים בתקופה שעם דף האינטרנט משתאה יותר משנייה, אז מוותרים על העלתו, על העלאה שלו, ופשוט עוברים לדף אחר. דור שבו עיתונים מביאים בעיקר תמונות ענק וחותרות צעקניות, אבל מעט מאוד מלל ותוכן ממשי. גודמן מציע לראות בסרטוני המועמדים מראה שמזכירה לנו שדווקא בדורנו יש צורך לחנך במודע את ילדינו, גם על ידי דוגמה אישית שלנו לקריאה. צריך לחנך אותם, לנסות להעמיק בתכנים, גם אם זה מצריך קריאה של מאמר באורך של עמוד ויותר. אנחנו צריכים לעודד אותם להתעניין בדעות ולא רק בתמונות, לחשוב ברצינות על דברים ולא רק לבהות במסכים. בואו נלמד את ילדינו לבחור, לעיין ולחשוב. בואו נלמד אותם לבחור בעולם של תוכן וערכים, תוכן ותכנים. בעידן הזה של בחירות, נוכח שפע הצבעים והקולות, בואו נלמד את ילדינו לבחור, לעיין ולחשוב בתורה ובתכנים. כך קורא, מגשש באפלה, המחנך הרב יונה גודמן. טוב, זה יקרה עד יום רביעי, והיום פריימריז במפלגת תקומה. שבעה מתמודדים על המקומות המשוריינים, זה קצת פחות מהרשימה הגדולה של הבית היהודי. 110 חברי תקומה האיחוד הלאומי יקבעו מי ישולב ברשימה המאוחדת עם הבית היהודי. חברי המרכז, חלקם ותיקים מאוד, נבחרו לפני שנים רבות על ידי מזכירות תקומה שמונה 38 אנשים. היום אחרי הצהריים הם יגיעו לבית הערכה בבית וגן ויממשו את זכות ההצבעה, הצבעה חשאית. אורי אריאל הוא המתמודד היחיד על תפקיד יושב ראש המפלגה. רבני תקומה, הרב איסר קלונסקי, הרב חיים שטיינר, הרב דוב ליאור והרב גדעון פרל, שיגרו מכתב לחברי מרכז המפלגה וקראו להם להצביע עבור החקים המכהנים, זבולון חלפה, אורית סטרוק ואורי אריאל, לתפקיד היושב ראש. הרב דוב ליאור הודיע לאחרונה שהוא יעזוב את תקומה אם יתרוץ במשותף עם מפלגתו של בנט. הרבנים כתבו לחברי המרכז, אנחנו מקווים שתצליחו לגבש מתוככם את הרשימה המתאימה ביותר לפי דעתכם. אם זאת נראה לנו שלא כדאי להפסיק את כהונתם של החקים המכהנים כיום, הם הוכיחו את עצמם בעבודתם המסורה ובהישגיהם החשובים להגדיל תורה ולהאדירה. מי המעומדים היום חוץ מהשמות, מהחקים המכהנים שהזכרנו? נחי אייל, בן 52, היה מנכ״ל תקומה, בעצם עדיין מהקמתה ועד לאחרונה, מנכ״ל ומייסד הפורום המשפטי למען ארץ ישראל. איציק זרגרי, בן 52, הוא גר במעון, נשוי ואב לחמישה ילדים, סב לנכד, הוא מזכיר היישוב במעון בהר חברון, מנהל המדרשה לבנות במעון, וחבר מליאת מועצת מצפה רמון. אורית סטרוק, מוכרת, חקית, מחברון, זבולון קלפה, בן 53, ממפוני גוש קטיף. עורך הדין בצלאל סמוטריץ', שהוא תושב קדומים, נשוי ואב לחמישה, הקים את תנועת רגבים לקידום מדיניות קרקע ציונית. חבר הנהלת איגוד הישיבות הגבוהות הציוניות, נציג ציבור במליאת מועצת העיתונות, היה מנהל של הישיבה הגבוהה בקדומים. עמיתי כהן הוא מרחובות, יושב ראש הבית היהודי ברחובות וחבר מועצת העיר, מחזיק תיק השכונות, תרבות יהודית, נוער דתי ויושב ראש ועדת הכספים של רשת המתנסים. הוא הקים את הפורום הציוני דתי ברחובות, היה גם גזבר של המועצה הדתית בעיר שלו. ועורך הדין אייל שלי הוא מוותיקי המפלגה, מנכ״ל המרכזים הקהילתיים בצפת ועם הרבה עשייה חברתית בצפון. אלו המתמודדים, השבעה שמתמודדים בתקומה על מקום ריאלי בכנסת, והיום נדע מי המועמדים שיבחרו. סיימנו את השעה הראשונה של התעוררות, מוטי קופפר היה הטכנאי, שעה שנייה מיד אחרי מהדורת החדשות, הכי יהודית בעולם. וזה דבר ההתעוררות שלנו לבוקר זה, אחרי הפיגוע בצרפת, מתוך היגרת שכתב הרמב״ם, שהיום הוא יום פטירתו, אל קהילת יהודי תימן שהתמודדה עם גזרות ורדיפות. אתם אחינו חזקו ואימצו וישענו על הפסוקים האלה האמיתיים. ואל יבהילו אתכם השמדות אם תחפו אתכם, ואל יפחיד אתכם תוקף יד האויב עליכם וחולשת אומתנו, שכל העניין הזה אינו רק ניסיון ובחינה להראות אמונתכם וחיבתכם בעולם. אחינו כל בית ישראל הנפוצים בקצוות הארץ, חייבים אתם לחזק קצתכם לקצתכם ולאמץ ולזרז הגדולים לקטנים והיחידים להמון, ותחברו אומתכם על דבר אמת שלא ישתנה ולא יופר, ולהרים כולכם באמונה שלא תיפול לעולם ולא תשחט, והיא להודיע לרבים שהקדוש ברוך הוא אחד ולא כשאר האחדים, ולהודיע שמשה הוא נביאו ומדבר עמו, והוא אדון כל הנביאים, והוא שלם מכולם, והוא המשיג מהקדוש ברוך הוא מה שלא השיג אחד מכל הנביאים, לא לפניו ולא לאחריו, ושספר התורה הזה כולו מבראשית עד לעיני כל ישראל הוא דיבור מאת הבורא יתברך למשה רבינו, שנאמר פה אל פה אדבר בו, ושאין להפר ולא לשנות ולא להוסיף ולא לגרוע לעולם, ושלא תבוא מאת השם תורה זולתה, ולא ציווי ולא עזרה.
התעוררות, תוכנית בוקר עם ידידיה מאיר.
שלוש, חמש, שבע, שמונה, חמש, חמש, ארבע, אחת, זה המספר לתגובותיכם על מה שנאמר או יאמר כאן באמצעות איגרת של ממש פקס. אתם יכולים גם ליצור קשר דרך אתר כל חי, שם תוכלו למצוא הקלטות של התוכניות ושל הפינות כאן. מוטי קופפר הוא הטכנאי, ופתחנו בדבר ההתעוררות של הרמב״ם. היום הוא יום פטירתו, 810 שנים לפטירתו של רבי משה בן מימון. והאמת שככה בסוף השבוע בכלל תכננתי דבר התעוררות אחר של הרמב״ם, כמובן שלא חסרים, זה אינסופי, ליום הזה, ליום פטירתו, דברים שלו על חובת לימוד תורה, וכמה אדם צריך ללמוד תורה, כי הרבה מצטטים את הרמב״ם, שהוא, תפיסת חייו הייתה לשלב, רציתי לחזור אל המקור, כמה צריך לשלב, על כמה שעות של לימוד תורה אנחנו מדברים, כשמזכירים את תפיסת הרמב״ם לגבי לימוד תורה. אבל במוצאי שבת הלכתי לחפש דבר התעוררות אחר ש, שבו הרמב״ם מתחבר לנו לאקטואליה, והנה איגרת חלקים, כמה פסקאות מאיגרת תימן המפורסמת. הרקע ההיסטורי הוא שונה, אבל יש קשר, הוא כותב לקהילת יהודי תימן את אחת האיגרות המפורסמות שלו, זה היה בשנת 1170, בעקבות שורה של גזרות ורדיפות ואירועי שמד מצד השלטונות בתימן, הוא מעודד את ליבם של יהודי תימן, מחזק אותם, מדריך אותם, איך לשמור על האמונה גם בגלות הקשה. בהמשך הוא כותב, זכרו מעמד הר סיני שציוונו הקדוש ברוך הוא לזוכרו תמיד, וגם הזהירנו מלשכחו וציוונו ללמד אותו לבנינו כדי שיגדלו על תלמודו, והוא מה שנאמר, רק ישמר לך ושמור נפשך מאוד, פן תשכח את הדברים אשר ראו עיניך ופן יסור מלבבך כל ימי חייך, והודעתם לבניך ולבני בניך יום אשר עמדת לפני השם אלוקיך בחורב. וראוי לכם אחינו שתגדלו בניכם על המעמד ההוא הגדול, ותספרו בתוך קהל ועדה גדלותו והידורו, שהוא עמוד שהאמונה סובבת עליו, והטענה שמביאה לידי האמת. כמובן שכל פסקה פה צריכה עיון ופרשנות, ויש אין ספור פרשנויות באמת לכל מילה באיגרת תימן, כמו לכל מילה של הרמב״ם באשר היא. אבל הנה עוד פסקה אחת מהמכתב הזה, וגם התפארה אומתנו לפני הקדוש ברוך הוא על שתסבול צרות השמדות ותיסה הצרות התוכפות עליה, שכן כתוב בתהילים, כי עליך הורגנו כל היום, זה דורו של שמד, ויש עלינו לסמוח במה שנסבול וניסה מן הצרות, ועבדת הממון והגלות והפסד ענייננו, שכל זה לתפארת אילנו לנגד בוראינו וכבוד גדול, וכל מה שיפול ממנו בעניין הזה הוא חשוב כקורבן כליל על גבי המסבח. כך אומר הרמב״ם ליהודי תימן, ולכל היהודים והרדיפות שהיו אחר כך מאז ועד השבת האחרונה בצרפת. הנה שיר שאת המילים שלו כתב הרמב״ם, ויש אין ספור לחנים למילים הללו מתוך עיקרי האמונה של הרמב״ם, אני מאמין באמונה שלמה בביאת המשיח, ואף על פי שיתמהמה עם כל זה אחכה לו בכל יום שיבוא. אנחנו נשמע את אחד הביצועים האחרונים שהוקלטו לשיר הזה בחורף שעבר, איתן כץ עם מאות בחורי ישיבה שמגיעים מחוץ לארץ, בעיקר מארצות הברית, ולומדים בישיבות שונות כאן בישראל, ישיבות של הציונות הדתית ברובם, והוא ערך להם קומזיץ חי, ובין היתר הוא מבקש, זה קומזיץ שהוקלט וצולם בהרבה מצלמות, בווידאו, אבל יש רגע אחד שבו הוא מבקש מכל המשתתפים, גם מבחורי הישיבה, גם מהנגנים, גם מאנשי הסאונד והווידאו, לעצום את העיניים. זה קצת סיכון, כי איך הם יצלמו, אבל הוא אומר לו, תעצמו את העיניים, ובואו נשיר ביחד את השיר הזה, הנה כך זה נשמע.
I can't express how much הקורס הטוב I have to you wonderful חבר'ה for coming out tonight. Let's sing one more niggun. Let's sing one more niggun. Mamish, close your eyes. The sound crew, the video crew, the photo crew, everyone here working, stop working for a second and close your eyes and dive in with us. Ay, da, 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 da. Give me harmony. Ay, da, 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 da. Ay, day, ay, day, day, day. Ay, day, ay, day, day, day. Ay, day, 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 day. Ay, day, day.
Da 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 da
איתן כץ, בהופעה חיה בירושלים, שר את אני מאמין, בלחן של קרלי בחלי מילותיו של הרמב״ם, שהיום מלאו 810 שנים לפטירתו. אנחנו יוצאים עכשיו להפסקת פרסומות, ואחריה נחזור לשבת האחרונה של יהודי פריז.
עכשיו איתכם, התעוררות, תוכנית בוקר עם ידידיה מאיר.
חזרנו, עכשיו 8:26, דעה לא בדיוק שגרתית הבוקר הזה, אבל אני חושב שזה קול ששווה להקשיב לו. הרב אבינועם קוטשר כותב שבעקבות הפיגוע בצרפת, הרבה מהפוליטיקאים בישראל, וגם מסתם עמך בית ישראל, ממליצים בתוקף לקהילה היהודית בצרפת לעלות לארץ ישראל. הוא כותב, אני משתייך בגאווה רבה לציונות הדתית, אבל לא מזדהה לחלוטין עם הקריאות בעת הזו. נתחיל בעובדה הפשוטה, שבשעת צערם, שגם צערנו, הם לא צריכים את העידוד או העטפה שלנו לעלות לארץ, אלא הם צריכים הזדהות ותמיכה מורלית בלי שום קשר לאיכן הם בחררו מרצון או שלא מרצון לגור. אז לא עטפה לעלייה, אלא עידוד, חיזוק. גם אני מאמין וחושב שבאמת יהודי העולם צריכים להתקבץ לכאן ולחיות את חייהם, אבל עד אז עלינו כקהילה היהודית החזקה בעולם, כלומר מדינת ישראל, לתמוך בהם בדרך הטובה ביותר שנתונה לעת עתה ולא זו שרצויה לנו. ודבר שני, הוא אומר, אחת הסיבות שביום העצמאות אומרים הלל, זה מכיוון שהקמת המדינה היא נס עבור כלל היהודים בכל המקומות. ועל זה שעכשיו יש לנו מדינה שיכולה לסייע ליהודים באשר הם. הוא אומר, הדבר הזה מעוגן בתשובות של הרבה פוסקים שפסקו לומר הלל ביום העצמאות. אז לחבריי בציונות הדתית שאומרים הלל ביום העצמאות, צריך לעודד עלייה, אבל גם לעודד הגנה על הקהילות והיחידים שנרדפים בגלל יהדותם, בלי שום קשר לכוונתם לעלות. כך הוא כותב את המחשבה שלו ביום הזה, למחרת השבת הזו. חיים ולדר כדרכו מחבר בין האירועים, בין האקטואליה לנושאי חינוך, והוא כותב על ההתקפה של התקפות הטרור בצרפת, שמן הסתם גרמו לרבים לחשוב, סוף סוף הנה ייפול הצרפתים האסימון, הם יבינו שהם לא יכולים לתת למוסלמים להרים ראש. תרשו לי להעריך שאכן ייפול האסימון, אבל לא בטוח של הצד הנכון. מהרגע הזה ואילך צרפת תסביר את פניה עוד יותר לאזרחים המוסלמים, בעיקר לאלה מהם שתומכים בטרור, ובעיקר היא תגביר את התנגדותה לישראל ותחפש דרכים לגנות, להחרים ולעשות כל רע שהיא יכולה. למה אתם שואלים? כי זוהי צרפת, ובעניין הזה היא מייצגת את כל האירופאים הצבועים, החלשים, אבל צרפת הכי טובה בלהתחנחן בפני מי שפוגע בה, ואת זה אף אחד לא ייקח ממנה. לפני פחות משלוש שנים נכנס מוחמד מרח בן 23 לבית הספר היהודי בטולוז והחל לראות לכל עבר. הרב יונתן סנדלר נורה למוות מחוץ לשערי בית הספר בעודו מנסה לגונן על שני בניו הצעירים, אריה בן השש וגבריאל בן השלוש שנרצחו אף הם. המחבל המשיך לראות בעודו נכנס לחצר בית הספר ורודף אחרי קורבנותיו אל תוך הבניין. הוא נתקל במרים מונסונגו בת השמונה, ביתו של מנהל בית הספר, וירה גם בה. אחר כך הוא שב לקטנוע שלו ונמלט מהמקום. האם צרפת עשתה משהו להגן על היהודים ולפגוע בטרוריסטים? לא. רק הגבירה את ההתקפות נגד מדינת ישראל ואת החנופה למוסלמים. כבר בתקופת מלחמת העולם השנייה נכנעה צרפת כמעט בלי יריעה, בעוד אירופה מנסה איכשהו להילחם. הצרפתים פתחו את שעריהם לרווחה, וגם הקימו ממשלת בובות ששיתפה פעולה עם הנאצים בהסגרת יהודים והשמדתם. למה אתם שואלים? כי זוהי צרפת. זה מה שקורה וזה מה שהולך חלילה לקרות. לעומת זאת, הוא אומר, ארצות הברית מגיבה אחרת לגמרי כשפוגעים בה. במלחמת העולם השנייה, כל עוד לא פגעו בה, היא לא התערבה. ברגע שיפנים ביצעו את ההתקפה המפורסמת שלהם, ארצות הברית הושפלה, אבל מיד התעשתה, גייסה את כל מכונות התעשייה שלה, בנתה עשרות אלפי מטוסים, ספינות וצוללות, והביאה לניצחונם של כוחות הברית על גרמניה ויפן. גם אחרי פיגוע התאומים, עשרות שנים אחר כך, ארצות הברית לא ישבה בחיבוק ידיים, החליפה את השלטון בשתי מדינות, אפגניסטן ועיראק, חיסלה את ארגון הטרור אל-קאידה, במקומו הגיע דאש, אבל הפעילה סנקציות על איראן ומלחמה ללא פשרות בטרור ברחבי העולם. וכאן ולדר לוקח את זה לעניין החינוכי. לאחרונה נשלחה אליי השאלה הבאה. יש לי בן שמסוגל לקלקל כל מסיבה, ארוחה, משחק, הוא מתחצף, מאבד שליטה כשהוא לא רוצה לעשות את מה שהוא מתבקש. יש לציין שזה ילד מאוד חכם, אבל צורך המון תשומת לב, קשה לו להפסיד במשחק, ואז הוא זורק את הכל ומשתולל. הוא הובחן לאחרונה כילד פיצוץ, יש מושג כזה, מיד הוא יסביר, ונאמר לנו שעונשים לא עוזרים, צריך לנסות רק להימנע מאימותים, ולעבוד איתו עם ההיגיון. מה דעתך? אז הוא כותב, לפני שאני אספר לכם מה הייתה דעתי, אני אסביר מה זה ילד פיצוץ. מייסד השיטה, הדוקטור רוס גרין, פיתח גישה חדשנית והומנית לטיפול בילדים מפונקים, עקשנים ומניפולטיביים, שכל ניסיון לסרב לרצונם גורם להתפרצות חסרת שליטה עד שהם משיגים את מטרותיהם. העקרונות הבסיסיים של השיטה שלו הם צמצום העוינות בין הילד למבוגרים, צפיית מצבים שבהם הילד עשוי להתפוצץ, יצירת סביבה נוחה למשתמש שבה יש פחות סבירות לפיצוצים, התמקדות גם בתקשורת ובפתרון בעיות ולא בשכר ועונש. במילים אחרות, תיכנעו, אפילו אל תגיעו איתו למצב שבו יכעס עליכם חלילה, ואם זה קרה והוא יתפוצץ עליכם, תפצו אותו ואל תשתמשו בעונשים. אל תנסו את זה בבית, מסיים חיים ולדר, כי השיטה הזאת נחלה כישלון חרוץ. היא רק החלישה את ההורים, הגבירה את הדרישות והפיצוצים, זה מה שהיא עשתה. כניעה לטרור סחטני, גם מדיני, גם עסקי וגם משפחתי, לעולם לא מפסיקה אותו, להפך. היא מגבירה אותו עוד ועוד, עד להשגת כל היעדים, וגם לאחר מכן תמשיך ההתנגדות האלימה, הטרוריסטית, הסחטנית, רק מההרגל ולצורך הנאה שבדבר. כי מי שמתרגל לפגוע באלה שמיטיבים איתו, מאבד את המצפון שלו, הוא כבר אינו יכול להיגמל מזה. השיטה היחידה היא שיטת החינוך היהודית, שמה בני מוסר אביך, חוסך שבטו שונא בנו, כמובן תוך ההתחשבות בכלל, חנוך לנער על פי דרכו. ואל תטעו לחשוב שעל פי דרכו, זה אומר להיכנע לאלימות ולסחטנות, כי לעודד את דרכו הרעה זה לא חנוך לנער, אלא ההפך הגמור. טוב, אנחנו מסיימים בשבת של יהודי צרפת, בשבת הקשה, נכנסו לשבת כשהם לא יודעים בדיוק מה מתרחש שם בבית הכנסת, כי השבת ירדה תוך כדי התקרית הזאת. הרב נועם לוסקי, רב קהילת דוד בן ישי ברובע 19 בצרפת, הוא מספר למבשר שהשבת קודש הביאה את כנפיה על פריז, הביאה עם התללי רפואה. כשהלכנו לבית הכנסת, עדיין לא ידענו מה קורה, רק כשסיימנו את התפילה, שמענו מאנשי ההבטחה שהמבצע הסתיים, וכי בני הערובה חולצו, מלבד כמובן ארבעת היהודים הקדושים, השם יקום דמם, שנרצחו כנראה מיד בדקות הראשונות של האירוע המחריד. בשבת בבוקר כבר ידעו כולם על תוצאות האירוע הקשה, התחושות היו קשות, אבל אווירת השבת קצת הביאה נחמה, אנשים ביקשו לחזק ולהתחזק, ובכל דברי התורה ששמענו במהלך השבת, ניסינו להתחזק יחד ולדעת שהכל מאיתו יתברך, ויחד עם הצער הנורא על היהודים שחייהם נגדעו באחת, להודות גם על החסדים שבהצלת אלו שניצלו. מי שניצל לא כי הוא היה שם בחנות, אלא כי הוא לא היה שם, ובכל יום שישי בשעות האלה הוא נמצא ממש שם באזור, זה יוני שלמה, הוא גם זמר מפורסם, והוא גם, ואולי קודם לזה, חבדניק ושליח. הוא אומר, אני גר ממש מטרים ספורים משם, זה פחות מ-100 מטרים מהבית שלי, בכל יום שישי באופן קבוע כחסיד חבד, אני מניח תפילין ליהודין, בדוכן ממש ליד החנות, ואחר כך אני עושה שם קניות, הפעם כאילו מלאך משמיים, אמר לי לעשות את הקניות ביום חמישי בלילה, ביום שישי בבוקר הגעתי מוקדם להניח במקום תפילין, ועזבתי את המקום כשעה לפני הפיגוע, וכך בעוד אני מסיים את ההכנות לשבת בביתי, הידיעות הקשות החלו לזרום. עברנו כאן כולם שבת לא פשוטה, אבל עם הרבה אמונה ותקווה לעתיד טוב יותר. אני לא יודע איזה זמירות שרו שם בשבת בצרפת, ואם בכלל שרו, אבל הנה ניגון לשבת וליום טוב מתוך האלבום של יוני שלמה שנקרא שמיל. יוני שלומו, איש חב"ד, איש פריז שגר ליד מקום הטבח, בניגון לשבת וליום טוב, חותם לנו את התעוררות שלנו להיום. מיד אחרינו הפסקת פרסומות, אחרי הפינתו של הרב אברהם יוסף, רב העיר חולון, מוטי קופפר היה הטכנאי, כאן ידידיה מאיר, נשתמע בעזרת השם בטוב, מחר, בעוד 22 שעות, בוקר טוב.